אנחנו רוצים לפנות עכשיו לחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הקבינט המצומצם, יושב ראש אס, הרב אריה דרי, ערב טוב, חודש טוב ובשורות טובות.
חודש טוב, בשורות טובות ושלום.
קודם כל, לפני שנפתח עם ענייני המלחמה וקבינט והג, אנחנו ממש בערב ההילולה, במוצאי שבת, ההילולה של בבא סאלי, זכותו תגן עלינו, ששומר על אזור הדרום וצריכים עכשיו הרבה הרבה זכויות שלו למעלה.
כן, לא רק על אזור הדרום, על כל ארץ ישראל. בבא סאלי הקדוש, 40 שנה לפטירתו, אני מזכר בלוויה שלו, שזכיתי להשתתף בה, ואין ספק, כל שנה זה אתגר, השנה זה אתגר עוד יותר גדול, מכמה בחינות. אחד, ברוך השם, זכינו השנה באמת לעשות שיפוץ ושינוי גדול מאוד בכל הרחבה, בכל הציון. אני באמת משבח את שר הדתות, הרב מלכיאלי, ומנכ"ל משרד הדתות, יהודה וידן, שעשו עבודת קודש. באמת, אני אומר, זו זכות גדולה בשבילי ובשבילנו, שזכינו להיות שותף המקום הקדוש הזה, שזה מתבקש. זה הרבה הרבה שנים שהמקום הזה היה זקוק לשיפוץ עמוק ולהרבה השקעה של כספים, ופה השקיעו הרבה מאוד כספים. וגם כל באי לולה, בעזרת השם, שהגיעו במוצאי שבת, ישמעו להנחיות, יראו את השינוי הגדול, גם פיזית במקום, וגם מבחינת ההיערכות של כל האוהלים, וכל הדברים שעשו שם לנוחות הציבור, שיכולו לשבת ללמוד, להתפלל, לסעוד.
כמו שאומרים, סוף סוף, באמת, היה נדרש כבר מזמן, וברוך השם
ש... היה נדרש מזמן, אז אני שמח מאוד שבאמת זו זכות גדולה בשבילנו. הבבא סאלי, אני כל הזמן אומר, בבא סאלי למעשה, כשהוא הגיע לארץ ישראל, לעיר יבנה, ואחר כך לאשקלון, ואחר כך לנתיבות, מצב של היהדות הספרדית הייתה בצורה הכי קשה רוחנית, גם גשמית אבל גם רוחנית שהייתה. ובבא סאלי, בלי שום צנועה ובלי שום דבר, מצד כוח צדקותו וגדלותו וקדושתו, שהכירו בזה, כבר עשה את השינוי הגדול מאוד, שאמרו, כאלה גדולים וקדושים שאין כמוהם בכל הארץ, באו ממרוקו, אז כנראה שיש באמת בעדה הזאת, והוא התחיל לרומם את כל הרבנים ואת כל הדאג שבכל מושב ובכל עיר יהיו רבנים, ולרומם אותם, ולאט לאט, ברוך השם, הוא ירים את קרנם של הציבור הספרדי הגדול, אבל בכל העולם זה לא רק זה, ראינו את גדולי הדמורים ואת גדולי ראשי ישיבות, כולם זוכרים את מרן הרב רוזנר וגדולי הדמורים, אדמו"ר מילנו ואחרים שהיו באים אליו לבקר אותו, ובבא סאלי הקדוש ראינו גם מה שקרה במלחמה הנוראה הזאת, שבנתיבות דלגו על העיר הזו, אין לי ספק שזכותו עמדה, זכות הקדושה והתורה שלו, וארוני בית ישראל, שעם ישראל זקוק כל כך הרבה לתפילות הללו עכשיו, אז אין לי ספק שתפילה במקום הקדוש הזה, שהוא מקום של תפילה, השם של בבא סאלי זה שם של תפילה שהוא זה כל מהותו של הצדיק, הייתה תפילה לעם ישראל והמסירות נפש.
אחד מהנכדים שלו, אדמו"רים שליטה של משפחת אבוחצירא, עכשיו בזמן המלחמה, אני שמעתי ממנו אומר שאם בבא סאלי היה בחיים עכשיו, היה מתכנס בחדר, מסתגר כמה ימים בתוך חדר ומבטל את כל הגזרה הזאת. זה היה הקנה מידה, סדר גודל של הצדיקים האלה, זכותם תגן עלינו. מוצאי שבת ההילולה.
מי שיודע כמה בבא סאלי צם והתענה ובכה וסיגופים על עם ישראל, לא יכול להבין את הכל זה נסתר. רק לאט לאט אנחנו שומעים סיפורים מבנו שיבדל לחיים טובים, האדמו"ר רבי ברוך, ומנכדה ומאחרים שהכירו אותו מקרוב. אי אפשר להאמין שהוא היה בצרפת, ארבע פעמים רצוף, פעם אחר פעם עשה הפסקות, תעניות של שישה ימים, חודש שלם, שבוע אחרי שבוע, בבא סאלי, עם כל איך שהוא היה נראה, כולו אור ועצמות, ובכל זאת מסר את נפשו למען עם ישראל, וביטל המון גזרות קשות. ואין ספק שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם.
אנחנו ממש בשיאה של תקופה קשה, וצריכים את התפילות של עם ישראל, וכולם צריכים, ומי שיכול להגיע, כמובן בכפוף להנחיות, להילולה, מוצאי שבת, יום ראשון, להתפלל, לבקש, להעתיר. ואני שואל אותך, הרב אריה דרי...
תפיד גשת את זה, אבי, מאוד מאוד ישמע להנחיות. בתוך חיפה יפרסמו מחר, להיות צמוד כל הזמן לשמוע את ההנחיות של פיקוד העורף ושל המשטרה, לא להתחכם ולא לעשות דברים, בכל זה בסוף, 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 פיקוח נפש וסכנה, זה בטח לא לרצונו של הצדיק לעשות דברים שהם נגד, שהם נגד הנחיות ושמסכנות חלילה וחס חיים. צריך מאוד מאוד להיזהר, אנחנו בתקופה רגישה, אבל אני מאמין שבעזרת השם הכל יבוא בשלום.
אין אירוע מרכזי השנה, רק נאמר, אין איזה שעה שכולם מתכנסים, אלפים, אנחנו נמצאים באיזה בנתיבות, המקום לא פשוט.
זה חלק מהנחיות שהיו, לא לעשות שעה מרכזית, אבל...
כל עם חבד ישראל מגיעים ומתפללים, אנחנו באמת בעת מלחמה רואים את המחירים הכבדים, גם השבוע כל כך הרבה חללים לצערנו הרב. אני שואל אותך הרב דרי, כחבר בקבינט המצומצם שיושבים באמת על המשך הלחימה הזו, איפה אנחנו נמצאים? באיזה שלב? איך מתקדמים? שמענו את שר הביטחון אומר, עוד לא הגענו לחצי, אנחנו באמת בכזה מקום?
אני לא אגדיר בהגדרות, אני רק אומר דבר אחד, המטרה העיקרית של המלחמה הזאת שיצאנו אליה, שנכפתה לנו ביום שמיני חג העצרת, ביום שמחת תורה, היא הייתה להסיר את האיום הזה באופן אמיתי. לא רק איזשהו סבב של לתת איזה מכה, מעלומה וזהו, אלא להסיר את האיום הזה. עכשיו, היום אתם מבינים, כשאנחנו אמרנו בתחילת המלחמה שזה לא תהליך פשוט, תהליך ארוך, לא הבינו מה הבעיה, צהל הגדול עם כל העוצמה וחיל האוויר וכל זה, מה כולה עם חמאס, עם, היום מבינים כולם עם מה יש לנו עסק, עם 550 קילומטר של מנהרות, עם כמויות נשק שאף אחד לא יכול לחלום כמה יש שם, ועם עשרות אלפי לוחמים, ואף מדינה בעולם לא התנסתה במלחמה כזו. עכשיו אני יכול להגיד לך, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, צריך כל הזמן לחזור על זה כל פעם, כל משפט שני, האיום שהיה לפני שמחת תורה לא קיים היום, אבל יש סכנה גדולה שהאיום הזה יכול לחזור בו אם אנחנו לא נמשיך ונתמיד בצורה כזו או אחרת. לא חייבים כל להישאר שם במלוא הכוחות בכל וביות בפנים, אבל הצבא נערך היום בצפון הרצועה, הוא נערך מסביב והוא מתערב בפשיטות יומיומיות, אם זה מהאוויר או אם זה פשיטות שנכנסים, כיוון שהם נמצאים שם בעליית סמוך, או בדרום הרצועה או במרכז הרצועה שממשיכים בצורה עצימה. הכוונה היא להישאר ברצועת עזה בכוחות גדולים במשך שנים, עד שזה יסתדר הדבר הזה ועד שנהיה משוכנעים שהאיום הזה הוא שר. כשאני אומר האיום הוא שר, זה פירושו שראשי החמאס לא יהיו, זה פירושו שהכוחות המזוינים הללו לא יהיה, ויהיה כוח אחר שאפשר יהיה לחיות איתו ולסמוך. אנחנו לא נסמוך על אף כוח רב לאומי או כוח ערבי אחר. בעזרת השם, הצבא יישאר לשמור על הביטחון שם בצורה כזו או אחרת. זה לא אומר שאנחנו צריכים לצייר בתוך הערים בפנים ולהיות שם עם עשרות אלפי חיילים כמו שהיינו עד לפני שבוע שבועיים שם.
מי ינהל שם את העניינים במסגרת כל הדיונים של היום שאחרי, כמו שמגדירים את זה? מה בסוף נראה הכי ריאלי בהתחשב בכל הנסיבות?
אני קודם כל רוצה להעמיד את הדברים, שנעמיד את הדברים הדיוק, אבל יכול להיות שמה שאני אומר עכשיו זה לא הכי פופולרי, לא הכי נתפס, כן? אבל אין דבר אחרת. צריך להבין, אנחנו לא נמצאים לבד כאן באזור. ומי שחשב שעם ישראל, שמדינת ישראל היא מעצמה גדולה מאוד, כן? בין המעצמות הגדולות, מבין לבד עכשיו את גודל הכוח שלנו, וכמה אנחנו, מה מצבנו, וכמה אנחנו זקוקים גם לסיוע, וכמה אנחנו זקוקים להכרה, ואנחנו לא יכולים לפעול לבד בתוך הדבר הזה. עכשיו, למה אני אומר את כל הדברים הללו? כל מי שמדבר היום על כל מיני אמירות של אנחנו... האוכלוסייה נעביר אותה משם למקומות אחרים, או שאנחנו נתיישב ברצועת עזה, או אנחנו נחסל את עזה, גורם, לא רק שאני אומר, זה אמירות מיותרות, שהן לא נכונות גם, שהן לא אמיתיות, אלא גם גורם נזק אדיר, אתה יודע למה? גורם נזק אדיר ליהודה ושומרון, גורם נזק אדיר להתיישבות של מאות אלפים שנמצאים ביהודה ושומרון, מעורר עוד הפעם את כל הנושא הפלסטיני, מעורר את כל הוויכוח מחדש, כשאין איזה שום צורך, וזה גורם נזק. תראה מה שקורה היום בבית דין הלאומי בהאג, ואיך משתמשים בכל אמירה, ולצורנו אז תדע, שאין אוהבים אותנו, ומחפשים אותנו בפינה, ולכן אני אומר, חכמים יזהרו בדבריכם, החיים והמוות ביד הלשון, והלשון יכולה לגרום לנזקים גדולים, בפרט שאין להם שום תועלת, רק גורמים נזק. ולכן אני אומר, אנחנו נשאר ברצועת עזה, לא בשביל לכבוש אותה, או בשביל להתיישב או לגרש את האוכלוסייה, יש שם 2 מיליון איש, שאף אחד לא יחיה בחלומות איפה אפשר לגרש אותם ומי יקבל אותם. נצטרך למצוא את הדרך שמי וגם אני רוצה לומר עוד דבר אחד, אין לישראל כוונה לנהל את רצועת עזה ולהיות אחראית לשתי מיליון איש אזרחית
ההפך, הכוונה היא להתנתק לגמרי, שהם יסתדרו לבד.
להתנתק, אבל מצד שני, ככה, אנחנו מחפשים עכשיו את הנוסחה, מצד אחד להתנתק לגמרי מבחינה אזרחית, ומצד שני לשלוט בביטחונית. תמיד, זה לא דבר פשוט.
אז מי שינהל את זה אזרחית, יצטרכו למצוא איזה גוף או איזה מדינה מהאמירויות, או איזה, אני לא יודע, איזה גורם בינלאומי שיבוא לנהל את זה רק אזרחית.
לא, זה לא פשוט. אני לא הייתי רוצה לסתם לשלוט שזה ככה, איזה משפט אחד וזה נגמר. מי שיצטרך לנהל את הרצועה, הם יצטרכו לנהל. בסוף גורמים מקומיים יצטרכו לנהל. כמובן שהם לא יכולים לשקם את עצמם, וכמובן שמדינות ערב ואחרות יצטרכו להשקיע פה הרבה מאוד כסף. כמובן שמצרים, שהיא הגבול של הרפיח, תצטרך לקחת אחריות הרבה יותר גדולה, גם על הגבול, מה נכנס ומה יוצא ממנו, וגם לקחת אחריות של שיטור ודברים אחרים. יש פה אופרציה מאוד גדולה שנבנית עכשיו, ולכן אני אומר, כל משפט של שרים שלנו, של חברי כנסת, או של אנשים אחרים, גורמת נזקים במרחיקה, במרחיקה ומקוממת עלינו סתם דברים מיותרים שאין כדוגמתם.
במילה אחת רק על סוגיית החטופים, כי אנחנו יודעים, עמדתך כעמדת גדולי הדור, שבכל מקרה שאפשר להציל חיים, צריך לעשות הכל, 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 בשביל פדיון שבועים, לפעמים גם במחירים כואבים, אין ברירה. השאלה עם העסקאות שנמצאות עכשיו על השולחן, שמדברים על הגליית ראשי החמאס והפסקת הלחימה בדרך כזו או אחרת, זה לא יותר מדי לבוא לקראתם?
קודם כל, אני באמת מברך את כל מי שארגן אתמול את התפילה בכותל. כן. עשרות אלפי איש מכל עמך ישראל, שזעקו אחינו כל בית ישראל.
אחדות אמיתית.
אחדות אמיתית, זה מראה את הערבות ההדדית של כל ישראל ערבים, זה מראה מה זה גדולה מצוות פדיון שבויים, מה הנסיעה בעול לגבי החיילים ולגבי הפצועים ולגבי בני משפחותיהם, זה היה חשוב מאוד, באמת חשוב מאוד בזמן, ושהתפילות האלה יתקבלו, זה התפילה שלנו, שהתפילות, וצריך להמשיך בתפילות הללו, צריך להמשיך בכל הכוח, כל אחד באופן פרטי, חסר מאוד לנו, אבי, אני עכשיו בדיוק היום למדתי בזוהר, כמה, שאין מה לעשות בדור האחרון שלנו, כל השערים בשמיים נסגרו חוץ משערי דימה. זה הדבר היחידי שנשאר. זה הדבר היחידי. וחסר לנו הדמעות של האנשים הצדקניות שלנו בשעת הדלקת נרות, או האימהות הקדושות שלנו שנשאו באחריות כל חלל שנהרג, כל פצוע, והדמעות הללו, זה הנשק הכי גדול שיש לנו בשמיים. אז אנחנו נמשיך עם הדבר הזה.
אחד הדברים הגדולים. כן.
אין ספק, לגבי פדיון שבועים והשבועים שלנו, אנחנו תמיד לי אתמול שעות ארוכות התעסקנו בזה, אין יום כמעט שאנחנו לא מתעסקים בזה, ואנחנו מחפשים כל דרך. עכשיו צריך לזכור, סינואר והחמאס, אנשים נכנסים לסיסמאות, אני מבין אותם, אנשים רוצים כל כך, בעיקר בני המשפחות, נאחזים, הקטרים אומרים להם שהחמאס מוכן, רק ישראל לא מוכנה, החמאס אומר שהם מוכנים לעשות עסקה כוללת. תזכרו, 9.5 שנים שמשפחות גולדין ושאול ואחרים חיכו אפילו לעוד חיים מהחמאס. יש לנו עסק עם אויבים מאוד מאוד מתוחכמים ומסוכנים ואכזרים ביותר. אם אנחנו נפסיק את הלחימה לדקה אחת, בלי שיש עסקה, בלי שאנחנו מתחילים לראות שבועים שחוזרים את אחינו ותחיותינו שחוזרים, אנחנו נחכה שנים אם אנחנו נהל איתם מסע ומתן.
בעצם זה ייתן להם, זה ייתן להם את הניצחון, והמשפחות פשוט יכולות לחכות
עוד. לא יקבלו כלום. לכן אנחנו חייבים, ואני מסביר את זה לבני המשפחות בפגישות הארוכות שאני עושה איתם, אין ברירה אחרת. אנחנו מצד אחד, אני יודע את הכאב, אני יודע שכל יום שעובר, והחששות המוצדקים, מה עושים להם, ומה קורה איתם, ומה קורה בתוך המנהרות, והם לא מקבלים טיפול רפואי ראוי, כל זה אין ספק. אבל מצד שני, אם יש סיכוי, בעזרת השם יתברך שמו, כן? לעשות עסקה ולהתחיל לשחרר את האנשים שנמצאים שם, נשים וילדים וכל מי שנמצא שם, וחיילים וחיילות, חייבים להמשיך מצד אחד את כל הפעולות הצבאיות, ומצד שני, אנחנו לא משאירים פתח, כל מתיווך, כל אפשרות שיש להגיע, גם אם זה יהיה במחירים, ואני אומר לכם שלא, זאת לא תהיה עסקה דלוקס, זאת לא תהיה עסקה של זה, זאת תהיה עסקה שנצטרך לעשות הפסקת אש, כמו שעשינו פעם הקודמת, ונצטרך לשלם באסירים, וזה יהיה אסירים יותר כבדים מהפעם הקודמת, אבל כפי שאמרתי, כשהעסקה תהיה, כשיהיה על השולחן, נדבר על זה, ונצטרך להסביר לציבור את הדברים הללו, אבל אין שום עסקה שתביא להפסקת המלחמה, בלי שאנחנו יודעים בפירוש שאנחנו משיגים את המטרות שלנו.
מקודם הזכרת הרב דרעי, הזכרת מקודם כמה צריך להיזהר, גם בדיבורים, גם באמירות, כדי לא לעורר מחדש את כל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולא להתחיל לדבר עוד פעם על אנחנו והם, ולפגוע ביהודה ושומרון, ולא לשתף פעולה עם המשחק הזה. ואני שואל, האם שליחת שופט הכי בכיר פה במדינת ישראל, להיות שופט בהג, ולשלוח לשם עורכי דין ונציגים, ולהשתתף במשחק הצבוע הזה של כל שונאינו באירופה ודרום אפריקה וכל מיני מדינות, זה לא לשחק לידיים שלהם. הרי במילא אין לבית המשפט הזה סמכות אמיתית. אז מה אנחנו בכלל משתפים פעולה עם מדינות שאומרות שאנחנו עושים רצח עם?
תראה, אני לא השתתפתי בדיונים, זה לא, בדיונים של ימים ארוכים שמשרד המשפטים, המל"ל, ראש הממשלה ומשרד החוץ קיימו בסוגיה הזאת והתייעצו עם משפטנים בארץ ובעולם, וזאת ההחלטה שקיבלו, וכמובן שאני מגבה אותה בפה מלא שהיו צריך, ששלחו לשם שופט. השיקולים, אני לא יודע את כל השיקולים, אבל אני, מה שאני מבין מהשיקולים הללו, ברגע שמשימים חלילה בחס את ישראל ברצח עם, במקרה הכי צודק, אין מלחמה יותר צודקת בדבר הזה. השיקולים כנראה שלהוכיח את זה, ושיש לנו את כל הנתונים להציג את המזימה ואת העלילה שמעלילים עלינו, גברה על ההתעלמות. עכשיו אתה שומע, אתה אומר אין להם סמכות, אבל זה לא נכון. בית דין כזה מוציא צו ביניים להפסקת האש, ואתה לא חייב לקיים אותה, אין להם דרך לאכוף את זה עליך, אבל יש להם דרך, כן? לתת פתחון להרבה מדינות, לנקוט עליך בסנקציות, יכול להיות שזה באמריקה, להפסיק לשלוח נשק ולחץ ציבורי כזה או אחר, או כל מיני חברות.
כלומר, אם בפועל הם לא יכולים להתערב במה שקורה כאן, מסביב, הלחץ שהופעל עלינו מכל מיני מדינות כאלה ואחרות,
הוא יגעו. אם האשמה היא חלילה וחס רצח עם, השם אלכם, תמין. עכשיו, כל מי שעקב קצת אחרי הדיון היום, הוא את איך, אז איך הרצחת וגם ירשת, איך הרוצח קם על הקורבן ומאשים אותו, זה משהו נורא.
הם מתחילים את תיאור העובדות יום אחרי שמחת תורה, זה מפה זה מתחיל, זה כן, זה לא יומן.
תופסים איזה חייל, איזה סרטון ששמח על כאילו על איזשהו פעולה בעזה, מזה אתה משווה את זה לרצח הנורא, להתעללות הנוראה, לרצוח ילדים, לשרוף בתים, להרוג נשים וילדים, להתאכזר עליהם, לעשות מעשים נוראים. וזה נקרא, אתה משווה את זה למה שהצבא עושה שם, ובאמת, הרי זה לא סוד, שמאשימים את הצבא שלנו, אצלנו, שאנחנו לא מספיק, שיותר מדי נזרים על האזטים ומסכנים חיילים שלנו. אז לבוא לקחת צבא כזה ולהאשים אותו ברצח עם, חלילה וחס.
אתה משתכנע, הרב דרעי, לא שנה ולא שנתיים בדיוני ביטחון, ומכיר את ראש הממשלה והרמטכ"לים למיניהם, לדורותיהם, בהיכרות אישית וקרובה, השתנה החשיבה, הסימון נפל, קוראים לזה קונספציה, אבל משהו השתנה בהסתכלות על החמאס, על הטרור, על היחסים שלנו מול הצד השני, או שעדיין יש עוד כל מיני דיבורים, שהם דיבורים שמזכירים לנו את העבר הלא רחוק, שלא כולם, וצריך לראות, ומה יהיה, ולהתחשב, ועוד מסעיות, ועוד קצת דלק, וכל מיני כאלה.
בוא, תראה, אני חושב שאני מציע לכל אלה שמדברים, או שיש להם עצות, או שיש להם הערות,
לשלוח במייל.
לא, לפשוט להסתכל על צילומי האוויר של עזה ולראות מה עשינו שם. יש למעלה ממיליון איש, תחשוב על המספר, מיליון ויותר איש שעזבו את עזה, את הצפון רצועת עזה, נמצאים בחאן יונס באוהלים, או אפילו גם אוהלים אין להם. לראות את המבנים ברצועת עזה, כן? את שכונות הווילות ואת כל המבנים ואת כל זה, מה נשאר משם? ולראות, עם כל הכבוד, אתה שואל אותי אם השתנה, ברור שאחרי מה שראו בשביעי באוקטובר, ראו את האכזריות, ראו את התוכניות בעיקר שהיו כאן, מה הם תכננו לעשות במשך החודש הקרוב, מה תכננו שמה יעשו בחיזבאללה, ומה יעשו ביהודה ושומרון, ומה יעשו בתימנים, ומה יעשו האיראנים, אנחנו מבינים כולם כאן שיש פה תוכנית שהשתפשה אולי בזה שסינואר מהר ולא חיכה עוד כמה חודשים לעשות את זה ביחד. זה הנס הגדול ברוך השם שצריך לדבר בקדוש ברוך הוא, למרות האסון הגדול שקרה. אז ברור שמבינים, תזכור רק שלפני כמה חודשים, כן, או בצפון עם איזה אוהל או שני אוהלים שהקים נסראללה שם, ש... חודשים של דיונים, כן נוריד אוהלים, לא נוריד
אוהלים. כן, לא יאומן. אותם עמדות גם של החמאס, גם בדרום, הקימו כל מיני עמדות, אמרו, לא, הם סתם, הם מתאמנים, הם משחקים עם
זה. ולפי הפרסומים שמתפרסמים בכל מיני מקומות בארץ ובעולם, אז אתה רואה מה שעשו בלבנון ומה שממשיכים לעשות כל רגע. אז ברור שהשתנה פה, ואנשים בצבא ובכל מערכת הביטחון מבינה שיש פה משהו אחר לגמרי. עכשיו אתה שואל אותי מה, אבל גם צריך לזכור מצד שני, את המגבלות של הכוח, את המגבלות של האפשרויות, התחלתי לומר לך, ישראל היא לא מעצמה, כמו שחושבים לזה,
ראינו. וגם על האמריקאים יש מה לומר, ואנחנו צריכים אותם, אין מה לעשות, כן.
אני צריך לזכור את המחדל שהיה בערב השמחת תורה, צריך לזכור את האפשרויות שיש לנו, צריך לזכור שכמה חזיתות אנחנו מתמודדים, וצריך הכל בשום שכל לנהל את העניינים, ולזכור כל הזמן, בעזרת השם, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא.
ראינו בכותל את האחדות, דיברת על זה, על האחדות של כל עם ישראל, אבל שמדברים קצת ככה למעלה ומגיעים לפוליטיקאים, לדרג המדיני, כאילו אנחנו באמצע, באווירת בחירות, ממש זו אווירה. זה מתדלק על האום, מתדרך גנץ וראש הממשלה, ועכשיו אני שומע שבן גביר וראש הממשלה סיכמו שנציבת שירות בתי הסוהר תעזוב את, תסיים את תפקידה, אבל כל אירוע כזה נקודתי, כמעט ולא מצליחים להגיע להבנות, חוץ מאשר דברים שקשורים נטו על המלחמה עצמה.
תראה, אני חייב לומר לך, שיות ובחודשים האחרונים, אני מבלה עם... השמות שהזכרת, ראש הממשלה, והשר גנץ, והשר איזנקוט, והשר גלנט, והשר דרמר, אחרים, יותר מה שאני מבלה בבית, כן?
כן.
ועם בני ביתי, ועם חבריי, אני חייב לומר לך, אחדות ודיונים עניינים ומקצועיים, כמו שבחדר, שנים לא ראיתי. יש ממש אווירה אמיתית של... נסיעה בעול של שיתוף, אין אופוזיציה, אין קואליציה, אין שיקולים פוליטיים.
אז כלומר שיש פער בין מה שקורה בתקשורת והדלפות מהקבינט וכולי, לבין המציאות.
כן, אין לי ספק שיש לחצים פוליטיים של אנשים לצערי הרב בלי הרבה אחריות, שמנסים לשבש ומנסים להרוס את האחדות הזו, כדי להשיג הישגים פוליטיים ולהדיח את ראש הממשלה או להפיל אותו, דברים אחרים וכל מי שיקולים לא עניינים, לא אחראים. לא מבינים את גודל הבעיה ואת גודל המשימה שמונחת על הכתפיים. אני מאוד שמח שהשר גנץ והשר איזנקוט מבינים את גודל האירוע, וגדעון סער ואחרים מבינים את גודל האירוע, וממשיכים לשאת בנטל ובעול הזה, ואני מקווה מאוד, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא, שזה ימשיך עוד חודשים ארוכים, כמו שהמשימות הן גדולות מאוד.
כן, לגמרי. אנחנו ממשיכים גם להתפלל, גם להתחזק, שיהיה בעזרת השם ישועות בקרוב.
אני אמרתי, למרות שאני לא רגיל, אתה יודע, אתם מכירים אותי, אני האחרון שמוצאים מה שמדברים בתוך הקבינטים האלה, כן? בטח לא בקבינט המצומצם. אני אבל כן אשתף אתכם בדבר אחד שאמרתי, השבוע באחד מהישיבות, חזרתי מלוויה של קצין, סגן אלוף, השם ינקום דמו, זכרו לברכה, יוחי, רועי, יוחאי, יוסף, מרדכי, אמרתי את כל השמות, כן? שהייתי בלוויה שם, וישב גם השר גנץ, השר איזנקוט, ישבנו ביחד, ושמענו את ההספדים של החברים שלו, קצינים בצבא, שבאו משדה הקרב והספידו. ואתה שומע את המסר המהדהד, ואני שומע את זה מחבריי, וזה אמרתי בקבינט, כל חבריי בשעה שמקפידים להיות בכל הלוויות, בכל הניחומי אבלים, וכולם חוזרים עם אותו מסר. אנחנו ניחמים באחדות מוחלטת, בטנקים יושבים, שמאלנים, חרדים, דתיים, חילונים, כולם ביחד, ספרדים ואשכנזים, כולם ביחד. אנא מכם, אתם למעלה, תמשיכו להיות מאוחדים, תפסיקו עם כל המחלוקות, אנחנו מצפים לכם כהנגש, לתת לנו את הכוח להמשיך להילחם, אבל תהיו מיוחדים. זה הדרישה הגדולה ביותר, וזה אני מנסה להעביר בכל הכוח.
כן, האחדות זה הדבר המשמעותי ביותר, ולא נספיק לדבר על הבחירות, הרשויות המקומיות, בחירות לרבנות הראשית, זה באמת דברים שוליים ביחס למצב ולנושאים שעליהם אנחנו מדברים, אבל נאחל בכל זאת בהצלחה רבה וסייעתא דשמיא.
אבי, אם אפשר להמשיך את המסר הזה לכל פחות למחר, גם שבת הילולה שבבא סאלי, וגם ערב שבת, אחרי ערב ראש חודש שבט, שמתבשר בשורות טובות, שמחר באמת להקפיד שכל אנשים בהדלקת נרות, בכל הדמעות שמוציאות על הבנים שלהם, על משפחותיהם, שיזכרו גם את עם ישראל, להתפלל לקדוש ברוך הוא, להוריד כמה דמעות לבורא עולם בשעת הדלקת נרות,
רבי אריה,
שקדוש ברוך הוא יגאל אותנו.
במילה אחת, יעקב אבינו הרי רצה להתחתן עם רחל, והנה היא לאה, הוא קם בבוקר ורואה שזה לאה. עכשיו נשאלת השאלה, איך הקדוש ברוך הוא כביכול גרם לצדיק, כן, אנחנו רואים בגמרות כל כך הרבה סיפורים, תנאים, אמוראים, רצונו של צדיק זה לפעמים קוראים ניסים מעל הטבע, כי צדיק רוצה שצדיק לא יצטער, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים בשביל צדיק, ויעקב אבינו קודש הקודשים, הוא רוצה את רחל, ובא לבן הרמאי הזה, מצליח לעבוד עליו ולשלוח לו בסוף את לאה, וכביכול משמיים משתפים עם זה פעולה, איך הדבר הזה מתנתפס? אז התשובה היא, בגלל שיש משהו יותר חזק מהכוח של יעקב אבינו, והרצון של יעקב אבינו, וזה עיני לאה רכות, שהקדוש ברוך הוא ראה עיניים של לאה, בדמעות, אישה שבוכה מכל הלב, בשברון לב, זה גובר על הרצון של רגל שלישית של המרכבה, יעקב אבינו, שאין לנו מושגים מה זה, זה גובר על זה. זה לחזק את העניין של אנשים, שמה זה דמעה של אישה.
מחר בהדלקת נרות, אם בעזרת השם מאות אלפי נשים בארץ ובעולם, יזילו קצת דמעות על עם ישראל, על השבויים, על השבויות, על... תחשבו רק מה הם עוברות כבר, מה הם עוברים 100 ימים במנהרות, עם חצי פיתה, עם איסורים, עם התעללויות, עם קור נורא, עם חוסר ידיעה, והמצב של הפצועים ושל בכל הבתי חולים, מה עוברים בין המשפחות שלהם, מה עוברים בין המשפחות השקולות שאיבדו את יקיריהם, כל זה, קצת, הקדוש ברוך הוא להגיד, הקדוש ברוך הוא די, גד את עם ישראל, שלח לנו משך, תתקנו, תן לנו ישועה, תרים את קרן ישראל מחדש, וכשכל אויבינו יפלו לפנינו, ותמקום את נקמת דם עבדיך השפוך, אמן.
אמן, 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 יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, בשורות טובות, תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום. שלום.